לנו. כמו איסור חלב, מי ששוחט כבש או עגל, בהמה, צריך לנקר אותה מן החלב, והחלב הוא קראת. מוכל חלב זה קראת, כמו מי שאוכל חמץ בפסח. אותה מדרגה של איסור. בכל זאת ראינו שאצל חלב צריך לבער אותו ולשרוף אותו וכל כך חמור. בשר וחלב, דבר מצוי, אין בית כמעט שאין שם חלב ואין שם בשר. ויכול להיות שהם מתערבים או נוגעים אחד בשני. בכל זאת לא ראינו שכל כך החמירו רבותינו שצריך לחפש אחריו בחורים ובסדקים, לבער אותו. אלא מה תאמר שלה בדילה אין שמיני, גם בשר, גם חלב לה בדילה אין שמיני, זאת אומרת, מצוי ביום יום, גם זה מצוי ביום יום. סוף הרדבז נסע ונתן והפך כל אבן בעניין זה וכתב, וליבי אומר לי שמה שכתב ספר הזוהר הוא התשובה לחמץ בפסח. שחמץ בפסח הוא רמז ליצר הרע. שיצר הרע נקרא שאור, ויצר הרע נקרא חמץ. זה שאמרה הגמרא, שמה יעשה שרצוני לעשות רצונך. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, רצוננו לעשות את רצונך. ומה יעשה ששאור שבעיסה מעכב. מי זה השאור שבעיסה? יצר הרע. למה קורה לו שאור שבעיסה? שאחרי עיסה, כשעושים עיסה, איך עושים אותה? כדי שהעיסה תתפח, שמים בצק מאתמול. תמיד שעושים בצק, היו משאירים חתיכת בצק. משאירים בבית. נשארת 24 שעות, אז היא כבר מאוד חמוצה. עד כדי כך שהיא מחמיצה את מה שישימו בה בשאר. זה נקרא שאור. ותמיד היו משתמשים בבצק של אתמול ושל שלשום וכדומה, וכך זה מפסח עד פסח. משתמשים בבצק של אתמול, וכל אחד מוליד את השני. כך גם אנחנו. נולדנו מאבותינו, אבותינו מאבותיהם, ואבותיהם מאבות אבותיהם, עד אדם הראשון. אבל אדם הראשון, אחרי שאכל מהעץ הדעת, נכנס בו יצר הרע. אז היצר הרע הזה, הוא נקרא השאור, אחר כך מוליד את הבא הרע, והבא הרע, מה זה יצר הרע? הגוף. הוא דבוק בגוף, הנשמה לא, הנשמה היא קדושה, היא חלק אלוה ממעל. אבל יצר הרע, זה השאור שמה עיסה. וזה היצר הרע של האדם, שעליו אמרה תורה, בל יראה ובל ימצא. הרי לפי דין תורה, אם אדם לא מכר את החמץ בפסח, ולא ביאר את החמץ, ולא אמר את נוסח הביטול, כל שנייה ושנייה שיש לו כזית חמץ, עובר עליו בל יראה בל ימצא, בל יראה בל ימצא. תראה לך 300 כאלה בדקה, פי 60 בשעה, פי 24 שעות ביממה, פי 7 וחצי גם, הרי מחצות היום של פסח כבר מתחיל, אז תארו לכם, מי שלא עושה מכירת חמץ, מי שמשאיר אצלו חמץ, ולא עשה את נוסח הביטול, כמה איסורים עובר. לדאורייתא. ובליל פסח ידוע, הפוסקים אומרים, שאנחנו באים לקיים את המצווה, אז אנחנו עושים מצוות, בל יראה ובל ימצא, לא תעשה. ויש תשביטו שאור מבתיכם. ויש מצוות לא תעשה, כל מחמצת לא תאכלו. ואחר כך יש מצוות עשה לאכול מצות בליל פסח. בקיצור, מנוע פוסקים, 17 מצוות עשה ולא תעשה אדם מקיים בליל פסח. מצוות שביתה ממלאכה ביום ראשון של חג המצות. כל זה 17 מצוות עשה בליל פסח אדם מקיים. והלא תעשה לא צריך שיבוא לידו, אלא עצם זה שאני נזהר ונמנע מזה אני מקיים. אז תראה כמה מצוות דאורייתא את האדם יכול לקיים. ולכן, כדי לעקוף את הבעיה של לא ירעב ולא ימצא, כי אין אדם שליט בעצמו, יש אדם שיש לו כמה בתים, או אדם יש לו כמה סחורות, כמה חנויות, כמה משרדים, ואדם זה אדם, יכול להיות ששגג וטעה ונשאר לו איזה שקית של איזה משהו באיזה מקום, אז אם כן אתה תגיד לו, אתה עברת המסכן, יבוא לעולם האמת ויגידו לו, וואו, כמה לא תעשה, עשית על כל כזית, עבר בל ירעב ובל ימצא. מה עשו חכמים? עשו את תקנת הבדיקה הזאת, שאנחנו בודקים. ואז זה כמו עשו משמרת למשמרתי. זה כדי גדר וסייג שלא נבוא לידי לא תעשה, כי זה אבון חמור מאוד. זה יצר הרע, ורבנו ארי כותב שיש לנו מהזוהר שקראנו אתמול, את הזוהר שדיברנו עליו אתמול, בפרשת תצווה. רבי נוערי אומר שמי שנזהר מחמץ בפסח בכל שהוא כל שנה ושנה, ולא רק כזית, אלא במה שהוא מובטח לו שלא יחטא כל אותה שנה. ויעבור את כל השנה בשלום, ולא עוד אלא. כל מה שיצר הרע מחטיא את האדם במשך השנה, מפני שיתגבר עליו בפסח, יכשיל אותו באיזה איסור חמץ, והאיסור החמץ הזה אפילו במה שהוא גרם לו שיש אחיזה של יצר הרע בתוכו. מכאן אדם ילמד כמה צריך להיזהר מזה. עכשיו נחזור לעצם ההלכה. אז העצם ההלכה, שאדם נזהר לעשות את הביאור כמו שצריך, ובסיום הבדיקה הוא עומד ואומר, כל חמירדי כמיר שותי דלה חזיתה ודלה ביעתה, לבטיל ולווה הפקר כהפרד הערה. חוזר על זה 3 פעמים, לאמת את הדבר. ולמחורת ביום, כשהוא שורף, אז בלילה אנחנו מבערים ומבטלים את כל החמץ שלא ראינו. חמץ שראינו, הנה הוא מונח לפניי, אני עוד רוצה לאכול אותו, והיתרה לשרוף את זה מחר, אז אני לא מבטל אותו. אבל כל החמץ שיש ברשותי, שלא ביערתי ולא ראיתי, אני מבטל אותו מעכשיו. ככה שאני לא אעבור עליו משום בלי ראי ובלי מצא. ולמחורת, שמגיע סוף זמן שריפת חמץ, והוא שרף כבר את החמץ, לפני שיגיע סוף זמן שריפת חמץ, אז היום נגיד בשעון קיץ, אומרים שיש שעון קיץ, אז בסביבות 10:30, ב10:30 אחרי שסיים לשרוף את החמץ, עומד ואומר, ולאשכנזים יש להם שעה נוספת, עד 11:30, אז עומד ואומר, ולחמירה דעיקה ברשותי, דחזיתה ודלה חזיתה, דביערתה ודלה ביערתה, לבטיל ולווה הפקר כהפרד הערה. וזה מצווה מן התורה, כתוב אך ביום הראשון, תשביטו שעור מבתיכם. ואז אני מבטל את כל החמץ שיש ברשותי, ולא עובר. וככה ניצלנו מהכל. עכשיו יש, כיוון שדיברנו על בדיקת חמץ והביטול, יש ששייך לזה, הענף של זה, זה עניין של מכירת חמץ. יש מערערים על מכירת חמץ. בסדר. אני לא אומר, יש אין סוף למדרגות של החומרות והעניינים שאדם ראוי להחמיר ולהיזהר בהם. אבל צריך לדעת שמכירת חמץ כדאי וטוב שכל אחד מאיתנו יעשה כן מכירת חמץ. וחלילה להוציא נעז ולהגיד שזה לא נכון. כי מי שמוציא נעז, מוציא נעז על גדולי הדור. וכל בתי הדין של הארץ חרדים, לא, ללא הבדל עדה וקבוצה, כולם עושים מכירת חמץ. וחלילה לומר שהם טועים, או שהם עושים איסור, או שמכשילים אותנו באיסור. כן, אלה שאומרים שצריך לזרוק את החמץ שיש, הם חוששני להם מאיסור דאורייתא. מחוץ לזה שלא תתגודדו ואיסור מפני המחלוקת ועוד, יש כאן איסור שבל תשחית. אם אדם יש לו חמץ שהוא ראוי לאכילה, והוא לא יכול לאכול אותו, אז אומר אותו, קיבלה את זה לפני פסח, בל תשחית לגופה עדיף, אומרת הגמרא. יש גם לא תשחית של הגוף, שאני משחית הגוף, שמכניס לו אוכל שאני לא רוצה אותו, שהוא לא אוהב אותו, שהוא לא צריך אותו. ואחר כך מה שנשאר, לקחת ולזרוק, על מה לקחת ולזרוק? הרי אפילו בספר החינוך כותב, כך כתפסה גם הרמב״ם בתרי"ג מצוות, בספר המצוות, מה שאמרה תורה לא תשחית את עצה, לא רק עץ פירות אסור להשחית, בל תשחית, משם למדנו, לא תשחית את עצה, לא רק עץ פירות, אלא כל דבר שיש בו צורך ויש בו תועלת, שאפשר להשתמש בו וליהנות ממנו, או מישהו בא, לוקח את זה ומשחית, מוליך את זה לאיבוד, עובר על בל תשחית. זה משחית דאורייתא. לא יודע למה בדור שלנו, סליחה שאני אומר, יש הרבה שמזלזלים בדין הזה. על מה? למה לזלזל בזה? למה בל תשחית אסור? אפשר להקל בזה על מה? זאת ועוד, למה מחירה לא מועילה אם אני מוכר את זה בלב שלם? ואני מוסר את זה לידי שליח בדין, באיזה בדין שיהיה? והבדין הזה הוא מוכר אותו לגוי. אז יש שני דברים יש פה. א', זה מציל אותי על צד שאם יש איזה חמץ נשאר באיזה מקום, אז אני הצלתי את זה. אני מכיר הרבה אנשים, פונים אליי הרבה בערב פסח, שכחו לעשות ביטול חמץ. מי שלא עשה ביטול חמץ, ולא עשה את הביאור, את הבדיקה, אבל זה לא, יש מזלזלים, יש הרבה עמי הארץ. או אפילו לא עמי הארץ, אנשים אדישים כאלה, שכל דבר לוקח לו זמן, אז הוא לא עשה ביטול, ויש ברשותו חמץ, עבר. ומה זה ברשותו חמץ? מספיק שאדם יש לו חשבון בנק, אדם שיש לו תוכנית חיסכון בבנק, והבנק הזה השקיע במניות, הרי אין בנק היום שלא משקיע במניות. כל מי שיש לו חשבון בנק צריך לדעת, הוא חותם, אף אחד אין לו זמן לקרוא את השורות הקטנות, מחתימים אותך על איזה 20, 50, 30, 40 גיליונות של נייר, ומאחורה אתה לא יודע מה כתוב בכלל. ושם הבנק אומר לך, אני לוקח לך את הכסף, ואתה שותף שלי, ואתה אחראי, ואתה ערה, ואתה זה, ואם לא זה אני לקח לך את הבית, לקח לך את הנעליים, רק אם היה יכול לקחת גם את האוזניים היה לוקח. את הכל, ובקיצור, ואתה לא יכול לתבוע אותי, ואתה כך, ואתה כך, ואני משקיע, ואיפה שאני ארצה אני אשקיע, במניות, לפי ראות עיני הבנק. ובסוף למטה הם כותבים, תלח. מה זה תלח? יענו רח התעלק. טעות לעולם חוזרת. זה מציל אותם מכל תביעה ומכל דבר. והם משקיעים, הם משקיעים בכל מיני חברות של חמץ. וגם חברות יהודיות. וגם חברות של גויים. אז הם קונים אפילו חמץ מגוי. יש הרבה חברות שמכילות חומרים שראויים לאכילה, והם חמץ. אז אם כן, אני לא עושה מכירת חמץ. אני אין לי חמץ בבית. אין לך חמץ בבית. יש, אל תתחכם. ורמר, אל תצדק הרבה פן תרשע. ואדם, כדאי שאדם שתדל לעשות מכירת חמץ כהוגן. איזה בדין שהוא רוצה, איזה בדין שיש לפניו, איזה שליח בדין שימכור, ירשום אצלו את החמץ. הם עושים את זה כדת וכדין, גם לפי החוק, גם לפי ההלכה, לפי כל תנאי ההלכה, וזה נקרא מכירה. נכון שבדורות הראשונים היו מוכרים ומוסרים את המפתח ביד הגוי. אחר כך היו מעבירים, והיו מעבירים את זה לרשות הגוי. כבר המשנה ברורה העריך בזה. אבל היום איך תעשה עם כל הציבור הגדול הזה בן פורת יוסף? אז מה, תכשיל אותם את כולם? אז בסדר, נכון שלך תחילה עדיף שלא יהיה לו לאדם חמץ בבית, אבל נשאר. מה, תגיד לו לזרוק את זה? איפה בל תשחית? איפה איסור שבל תשחית? לכן למעשה אדם יעשה מכירת חמץ ובזה ינצל, על צד שאם שכח אחר כך לעשות את הביטול. כן? אמרתי לך, יש עליהם הרבה קושיות. יש הרבה קושיות, הם אומרים שלא סומכים, הם לא יודעים על מה הם מדברים. אז על זה סומכים ועל זה לא סומכים. קודם כל, שהלוואי שהמצה שאנחנו אוכלים, שתהיה קשרה למהדרין מן המהדרין. זה הלוואי. שלא יהיה בה אפילו פירור אחד של חמץ. כמה יגיעות אדם צריך להיגע בזה, כן. כן, זה השיטה של בלז, למכור את החמץ יום קודם. לא, לפני שיגיע הזמן של הביאור. לפני, כאילו, בלס ככה טוענים, שלפני שיגיע הזמן הביאור הם עושים. אבל אנחנו לא חוששים לשיטה הזאת, עד רבה עושים את זה ביום י' ד', על צד שאדם קנה או בא לרשותו עוד חמץ, בליל י' ד', או מישהו הביא לו איזה ופלי, או הילד קיבל איזה בייגלה, או אני יודע מה, ונשאר אצלו בבית, או הצניע את זה באיזה מקום. אז ככה עושים את המחירה, הכל אחרי זה בי' ד' בבוקר, וזה יצאנו ידי חובה. אז לכן, המכירת חמץ ודאי שהיא נכונה, והחתם סופר כותב שמי שמערער על מכירת חמץ ראוי למותחו על העמוד, הוא לתפס לשון נקייה, על העמוד הכוונה מלכות. ובזמנם, את מי מותחים על העמוד? המשנה מובה. מי שהיה מלכות לבית דין, שמים אותו על העמוד, לא שוכב ולא עומד, אלא מוטה. מלכים אותו מלכות חס ושלום. אז ככה זה חמור מאוד, אחרי אדם ייזהר. גם אם אדם רוצה להחמיר לעצמו, יחמיר לעצמו, כבר כתב הרב חקרי לב, וראית זה גם הגאון, ולפני זה הגאון חידם בספרו מחזיק ברכה, נכון שבפסח ראוי להחמיר, כל מי שמחמיר בפסח יחמיר בביתו וחומותיו, הכוונה בפנים בתוך הבית, ויסתיר את עצמו הסתרה בתוך הסתרה, ולא יגלה לאחרים שהוא מחמיר. אבל רב מורה הוראה או מישהו שבפומבי בשום אופן לא, אלא יש לנו שולחן ערוך, צריך ללמד את האנשים את האסור ואת המותר. ולמה? כי לפעמים אדם ששומע אותך הוא נמצא באיזה מצב שהוא לא יכול לעשות את החומרה, אז הוא כבר לא יודע מה עיקר הדין ומה לא עיקר הדין, כי אתה הרבבת לו את הכל והכל אסור. אז הוא כשהוא בא לעשות איזה דבר, פחות שידע מה אסור מעיקר הדין ומה זה חומרה ומה זה מנהג. כבר הגאון יאבץ, תראה בסידור שלו, צבח, איזה צבחות, אני לא רוצה לחזור על מה שהוא כתב שם, כתב דברים מאוד חריפים, על המנהג של הקטניות שלא אוכלים אותו בפסח. הוא היה בעצמו מגדולי אשכנז, הוא מגדולי הרבנים של אשכנז. הוא אומר, המנהג הזה יותר טוב שלא היה מי שהיה, והוא מנמק את דבריו. למה? הקטניות האמת תדעו שאסור לזלזל מה שהאשכנזים נוהגים, כיוון שכבר הגאון הבח, שהיה איש קדוש, איש אלוהים, והמהריד לפניו, ועוד כמה מגדולי הדורות גזרו בחרם ובאיסור על כליהם ועל זרעם וזרע זרעם עד סוף כל הדורות שלא יאכלו קטניות בפסח. ואומר, למה? יש שלוש טעמים. האמת שהפוסקים עצמם נחלקו מה הטעם, עד כדי כך זה מנהג מאוד קדום. הטעם הראשון שבאותם שדות שהיו זורעים את התבועה, כי מה שעושה חמץ זה חמש מיני דגן, ואומר חיטה, שעורה, כוסמת, שיבולת, שועל ושיפון, שם היו זורעים גם את הקטניות. מה זה קטניות? זה אורז, חומוס, אפונה, בוטנים, כל הדברים שנשארים משנה לשנה. וזה היה מצרך מאוד חשוב, בפרט בארצות הקרות, שם בחורף זה שמונה חודשים חורף. אין זריעה, אין צמיחה, אין כלום. אז משתמשים כל הזמן ביבול של השנה שעברה. ואז בשדות, כשהיו אוספים, למשל את האפונה או את השועית, למשל שועית, מאיפה יצא חמין שועית בשבת? אז כותב רב חיים מצאנז, שתקנו שכולם יוכלו, יעשו חמין שועית, כיוון שזה היה הכי זול. ורצו שבשבת העניים ירגישו טוב, העניים העשירים כולם יהיו שווים. זה הנהגה סוציאלית. שאני ארגיש, אני כמו, אז יש לו עוד חתיכת בשר או פחות חתיכת בשר, אבל כולם אוכלים חמין שועית. השועית זה זול מאוד, היו קונים בכמה פרוטות, צק של שועית. אז בתוך השועית היה מצוי, שהיה חיטים, היה מצוי אורי, היה מצוי כל מיני דגנים. זה היה דבר אחד. דבר שני, הבח כותב, באותם שקים השתמשו שימוש חוזר. באותם שקים לא היו נקיים. ואל תגידו שהיום אין לנו זה, היום יש לנו את זה באוניות. תדעו, האוניות המחליות שמביאות, אני פעם הייתי בחיפה, איפה שמביאים את הפולים של הסויה לעשות מזה שמן, אני מדבר אתכם לפני 10 שנים, רוקנו את האונייה, והתברר שבתוך האונייה נשאר, אחרי שרוקנו אותה, 50 קילו חיטה, בבטן האונייה, בתוך המחסנים, והרי איך הם מביאים את זה שם לממגורות שלהם, של דגן, יש שם חברה דגן בנמל חיפה, והוא עושה לו סקשן, הוא שואב אותו, כמו רופא שיניים שעושה לך סקשן בפה, ואז הוא שואב, והוא הפועל לא עושה את העבודה, כי אין להם זמן, האונייה כל דקה שעומדת שם זה כסף, אז הם גומרים ולא מנקים טוב, הוא נשאר שם קצת עם אפר חול, מה שהצטבר, נשאר בבטן האונייה 50 קילו חיטים. אחר כך האונייה הזאת נוסעת למדינה אחרת, דרום אמריקה וזה מקום, וממלא עוד פעם סויה. אז הסויה הזו מעורבת עם חיטה. זה בדיוק, זה אותו, על אותו, על אותו משקל זה הולך, על אותו עניין. אז תמיד, סדנה דערה חדו, אז השתכללו היום, יש שקים חד פעמיים, אבל בזמנם, אז היום יש אוניות. אונייה אין עדיין לא עשו אונייה חד פעמית. אז היו מרוקנים את השקים, ובתוך השקים היה מצוי חיטים, מצוי זה, ואם תאמר, בטל ב-60, עכשיו בטל ב-60, אבל חמץ בפסח, במה שהוא, יבוא גרגיר אחד חיטה, בתוך שק של 100 קילו אורז, אוסר אותו. אז הבעיה, אם זה מבושל. אז אם כן, זה טעם שני. טעם שלישי, כתב הבח, שהם היה מצוי אצלם כמח של קטניות. כמו שאני עד לפני זמן לא רב, אני לא יודע מה קורה היום בשוק, לא כל כך מעודכן, עושים בקציצות של הבשר למשל, לוקחים קמח של חומוס, יש הרבה ששמים, חומוס שאנחנו אוכלים רגיל, חומוס, הפולים של החומוס, עושים קמח, והקמח הזה מערבים אותו בתוך הקציצות של הבשר, או יש כל מיני וכל מיני, עושים כופתאות, אז עושים קמח של קטניות, כמו שיש היום קמח תירס וקמח תפוחי אדמה, אז הם היום עושים קמח של קטניות, והרבה פעמים היה קורה שהייתה טעות, והיו מערבים זה כמח חיטה או כמח שעורה במקום כמח קטנית. זה סכנה גדולה, למה? טיפה כמח כזו נכנס לסיר בפסח, אוסר את הכל. חמץ בפסח היה משהו. אז אם כן, באו וגזרו בחרם, עשו חרם, עליהם ועל זרעם, ששום אחד לא יתיר את הקטניות בפסח. ולכן לאשכנזים אנחנו אומרים להם, תשארו לכם במנהגיכם, אנחנו לא מתערבים במנהגים שלכם. כי שלוש סיבות היו שהזכרנו, אם זה השדות, אם זה הסקים, ואם זה הקמחים, היו מתערבים ומתחלפים, וזה הביא לידי תקלה, אז עמדו, היו אנשים קדושי עליון, מי יכול לבוא ולהגיד היום שאנחנו, זה בהרמה שהוא ראש רבני אשכנז, כולם קיבלו עליהם את הוראותיו, לכן הם יש להם על מה שיסמכו. שבאי הבית, שהיה לפני 250 שנה, מה שאלת? כן. כן, אז זה שאלה שאני אגיד לך, בטלפון אצלי זה כל יום ערב פסח, זה יש את השאלות האלה. אז עד שעת שריפת החמץ, אתה זה עדיין ברשותך, אתה יכול למכור אותו לגוי. אחרי שעבר 4 שעות, כבר זה חכמים הוציאו אותו מרשותך, ואין אתה רשאי יותר למוכו לגוי. אז הדרך היחידה היא נשאר חמץ כזה, לבער אותו מיד. ביום טוב כופה עליו כלי, מוצאי יום טוב בחול המועד צורף אותו, רק יש מחלוקת אם מברך אז או לא. ראיתי היום הרמב״ם סובר, כל עוד ועדיין יש חג ולא בדק, יכול לברך על ביאור חמץ עד היום האחרון של החג עצמו. אבל שאר הפוסקים אומרים לא, שעיקר מצוות בדיקת חמץ זה בלילה, ואז תקנו את הברכה. ספק ברכות להקל. מה רצית? יופי, כן, אני מגיע לזה, להלכה, כן. אני אקבל ממנו, אפילו לא ייפוי כוח, הוא יגיד לי גילוי דעת, שהוא רוצה למכור את החמץ, אני מוכר את זה בשבילו. ולכן, זה שעוררתי את הנושא, לפעמים מצוי הרבה, ולכן אסור לבזות את העניין של מכירת חמץ. למה? מצוי הרבה אדם, אני מכיר הרבה אנשים, יש לו אמא זקנה, גרה בנס ציונה. היא לא יודעת לבדוק חמץ, היא יודעת רק לחוץ את הכלים, כל הכלים, גם של חמץ, היא מנקה אותם, וזהו, אבל לבדוק חמץ בתכליס, את עיקר המלאכה היא לא עושה. אז מה עושים מקרה כזה? היא צריכה לעשות ביטול חמץ. וזה מה שהיא יכולה. עכשיו, לא תמיד הילדים לידה לעשות, גם לא הם בקיאים בכל המחבאות שיש לה, בכל הארונות וכל העניינים. והיא אומרת, זה נקי וזה לא נקי, ויוצא הפוך. מה שנקי לא נקי, מה שלא נקי, נקי. אז היא צריכה לעשות ביטול, היא לא יודעת לעשות ביטול חמץ. אז לכן טוב למכור את החמץ גם שלה. ואז הוא מוכר, מבקש מן הרשות, אומר לה אמא, הוא מודיע לה, את מסכימה שאני אמכור לך את החמץ? אומרת בסדר. והוא במחירת חמץ יוסיף עם הכתובת שלו, גם את הכתובת של אותו אדם. זה לא חייב להיות קרובו, אפילו מכרו, אפילו איזה מי שלא יהיה. הוא מזכה אותו שלא יעבור על בל יראה או בל ימצא, לא בשביל להציב לו את החמץ אחרי הפסח רק, שאסור בנה או לא אסור בנה, שבינתיים הוא לא יעבור בל יראה או בל ימצא. ולא כולם בקיאים גם בקריאת הנוסח, ולא כולם זוכרים להגיד, אני פוגש הרבה, וגם מצוי הרבה שלא מחר לגוי, אז מתי ימכור? יכול לקחת גוי שהוא מוצא אותו כאן ברחוב, או באיזה מקום, ולמכור לו את החמץ. יש אומרים עד חצות, אבל האמת מעיקר הדין זה עד 4 שעות, שאז החמץ עדיין ברשותו. אבל אחרי חצות אין מי שאומר שיכול למכור אותו לגוי, כי זה כבר אבוד. כי חכמים הוציאו את זה מרשותו, ואסור. כי למה? מהצהריים, מחצות הוא כבר עובר, איפה ראינו בפסוק כתוב, לא תשחט על חמץ דם זבחי. זאת אומרת, החמץ הוא לא ברשותי מחצות היום, שאז מתחיל הזמן של קורבן פסח. אומנם היו מקריבים אותו ב9 שעות, אבל הזמן שלו כבר מחצות. ואז ביום עובר עלה בלב. בלילה, איך שנכנס פסח, קרת. וכל 7 ימים זה קרת, השם הצילנו. לכן, אני צריך להיזהר בזה. אז אם כן, אני חוזר, אז טוב שיהיה המחירה, וטוב שיהיה גם כן הביטול, יעשה את הביטול חמץ. הביטול חמץ מתיר לי שאם חס ושלום בשגגה או באיזה מקום שהוא היה לי איזה חמץ, אני כבר ביטלתי אותו, ובזה אני לא עובר על בל ייראה או בל ימצא, לא ייכנס לתוך המבוכה הזאת. רגע, מה השאלה שלך? כן. מה? יפה, אתה שואל איך גוי קונה? הוא לא ייתן לך 2 שקל. אז תן לו 10 שקל במתנה. תן לו 10 שקל במתנה, ותגיד לו, עכשיו תקנה ממני את כל החמץ שיש אצלי, נגיד, תגיד לו, תשאר שזה שווה 100 שקל, 200 שקל, תן לי 10 שקל על החשבון, ומעכשיו החמץ הוא שלך, ועד מוצאי פסח, אם לא שילמת לי את כל הכסף, רטרואקטיבית העסקה מבוטלת. עד חצות, או עד 4 שעות. זה מדע, עד 4 שעות. לא יותר, אחרי זמן האיסור גמרנו. כן, אז עכשיו אתה יכול גם מחוץ לעניין המצווה של מחירת, העניין של מחירת חמץ למכור אותו לגוי, אתה יכול גם כן לעשות את הביטול, ולכן אותם אנשים עמי הארץ שלא יודעים לעשות ביטול חמץ, אני יכול שהם ייתנו לי רשות, אבל אני צריך להודיע להם, והם מסכנים, והם נתנו לי, לא צריך לעשות קניין, שרבה שדיברו בזה, גם מחירת חמץ, אם אני עושה מחירת חמץ למישהו גר ברעננה, אני לא רואה אותו לעשות איתו קניין, מספיק שהוא אומר לי בטלפון, שהוא מסכים, שהוא, אבל אני דיברתי איתו, וגילה את דעתו, ואיפה את כוחי בעל פה, למכור לו את החמץ, אני מוכר לו את החמץ. וכן גם כן, ייפה את כוחי לעשות לו את הביטול, אני עומד ואומר לו ביטול, אבל יש, הפוסקים כתבו שכדאי שיזכיר את שמו בשעת הביטול. ואז הוא אומר, כאן חמירה דייקה ברשותי, וברשות יקרא, יגיד את שמו. אז נגיד, יש לו רשימה של אנשים שנתנו לו את הרשות לזה, אז יגידו ברשות אברהם ויצחק ושלמה ויוסף ודוד, וכולי, דחזיתה ודלחזיתה, דבעתב לה ועתה לבטיל ובהפקר כהפרה דערה. ובזה היצא ידי חובה. וזה הביטול, וזה תפס. גם בחוץ לארץ, לא משנה איפה, מועיל הביטול. כן. כן. הוא עשה בלי לשאול אותו. לא, זה לא טוב. זה לא טוב. זה לא טוב, זה שאלה של דעבד, כשזה יקרה יש צדדים להתיר את זה, אבל אני לא יודע, זה לא, זה, לכתחילה אל תעשה את זה. לכן כדאי להקדים כבר לפני פסח בכמה ימים, כבר להגיד לו, אם הוא לא יודע, שאתה עושה בשבילו, שהוא ייתן לך הסכמה, שהוא יסכים איתך, אז בזה יהיה בסדר. אז אם כן, כן, מה השאלה? מבוגרים שלא מת... יפה. אז בדרך כלל יש להם מישהו שמנהל להם את העניינים שנקרא אפוטרופוס. שהוא מנהל להם את החשבונות בנק, והוא מנהל להם את הקצבאות שאירים וכדומה, כיוון שהוא יש לו סמכות לקנות ולמכור בשבילם, אז יש לו גם סמכות לעשות להם ביטול חמץ, לעשות להם את מחירת החמץ, ואת כל שאר הדברים האלה. אז ממילא יהיה אפשר, וזה זה תופס, מבחינה הלכתית זה תופס, כי זה אחד שתלוי באחרים. אתה יכול לעשות הכל, גם בדיקת חמץ וגם ביור חמץ וגם את כל מה שצריך, הכל. ואדרבה, זה מצווה, ולכן מעורר שכדאי לשים לב, אדם ישים לב שיש לו הרבה מכרים שלא יודעים את הדין ולא נזהרים בזה. עכשיו לעצם בדיקת החמץ. בדיקת החמץ צריכה להיות לאור הנר, צריכה להיות 20 דקות לפחות אחר שקיעת החמה של ליל בדיקת חמץ, כמו שכתוב במשנה, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. החתם סופר מחמיר, החתם סופר היה בודק כל ארגז וכל טבע, כל מגירה וכל בגד וכל כיס. זה היה לוקח לו לפעמים רוב הלילה, כך מובן בפוסקים, בנו כך כותב. ולא עוד אלא היה הוא בעצמו, אפילו שאלו כמה בנים ותלמידים, והיו אומרים לו, רבנו, אנחנו נעשה את הבדיקה, לא היה רוצה בעצמו לעשות. כך כתבו הפוסקים, שלכן כל אחד ואחד ישתדל לעשות את המקסימום שהוא יכול בעצמו לבדוק. כותב עליו בנו הכתב סופר, שכמה פעמים ראינו את אבא, היה נכנס לתוך, מכניס את ראשו לתוך הלול של התרנגולים. הרי בזמנם היה לכל בית, היה אפילו פה בירושלים, לפני 50 שנה, כל בית היה לול של תרנגולים. כל אחד מגדל תרנגולים, שוחטים פעם בשבת, תרנגול אחד. וגם בשביל הביצים. אז הוא היה לו לול תרנגולים בבית, ושם היו מאכילים אותם חמץ, ושבועיים לפני פסח היו מפסיקים להאכיל אותם חמץ, נותנים להם במקום זה תירס וכל מיני זרעונים אחרים. אז היה בודק, היה מכניס את ראשו בתוך הלול לבדוק אם לא נשאר שם חמץ, אפילו כניס שם חמץ, והוא ישאל את בני הבית, יגידו לו זה בדוק, זה בדוק, הוא יזכיר אותם. לפעמים אומרים, או, זה שכחנו לבדוק, אז הנה קיים את המצווה, אז בודקים באותה שעה. וכן גם הכיסים של הבגדים. וכך הוא בודק דבר דבר, רק החתם סופר היה בודק מדף מדף, מסתם לא היה להם הרבה ארונות, לא היה להם, אבל בכל זאת היה בודק חפץ חפץ כדי שלא יהיה שם חמץ. אז אם כן יוצא שזה הבדיקה, הבדיקה עצמה, ולכן גם הגאון רבנו יוסף חיים כותב שהיה מנהגם לקחת איתם בשעה בדיקת חמץ בקערה מלח. ולמה מלח? מלח הוא קיום, מלח מראה קיום, כמו שאמרה הגמרא על הפסוק, על כל קורבנך תקריב מלח, שאדם על כל קורבן ישים מלח, כי המלח הוא קיום של הבשר, שהיו רוצים להשאיר בשר שישאר לא יתקלקל, מולחים אותו, מייבשים אותו כך, אחר כך מתי שאתה רוצה, אתה שורא אותו במים, מבשל אותו, צולע אותו ואוכל אותו. אז המלח הוא דבר שמחזיק, גם המלח הזוהר אומר, הוא מציל מעין הרע, מציל ממזיקים, מציל מכל מיני משחיתים. והשטן עושה כל אשר לאל ידו להפריע בבדיקת חמץ. דבר ידוע. לכן, יזהר האדם שיבדוק, יכין את עצמו כמו שצריך, גם טוב שיהיה טהור אז, אז לא כולם יכולים לשמור, לא כל אחד יצא לו להיות במקווה אותו היום, נוטלים ידיים בלי ברכה לפני בדיקת חמץ. נוהגים ליטול ידיים. ולהכין כערה, יביא איתה סכין. הספרדים נוהגים לקחת סכין, אשכנזים לוקחים נוצה. סכין הזאת שאפשר להכניס אותה לכל מיני חורים מוסדקים לראות, גם יש אומרים שיש בה גם שמירה לאדם, סכין יש בזה שמירה. שם סכין ואיתו מעט מלח, ויקח איתו את הגפרורים גם, על צד שאם הנר נכבה לפעמים אם יש רוח או מה, אז ידליק מיד שיהיה לו גפרור לידו. עכשיו בין הברכה לבדיקה להתחלת הבדיקה אסור להפסיק בדיבור, ואם יצטרך לדבר מעניין הבדיקה, אז טוב שיבדוק קודם איזה מדף או יבדוק איזה ארון, ואחרי שבדק אז יבקש או ידבר מה שהוא רוצה, איזה דבר שהוא צריך, כדי שלא יהיה הפסק. ואחרי זה יכול להמשיך לבדוק, ומידת חסידות שלא להפסיק בדיבור בכלל עד סיום הבדיקה. ואפילו טלפון מצלצל לא יענה, לא צריך לענות, אלא ימשיך, יעשה את העבודה עד הסוף. ולכן ייקח, יתהר את עצמו כמו שצריך. הנר שלוקחים אותו לבדיקה, הנר אסור אבוקה בהלכה, אסור שמן, ועל ההלכה אם בדק בנר כזה חייב לחזור ולבדוק בנר דק, כמו נר שעבה, כתוב דווקא שעבה, כוונה נר דק, או הפרפין שלנו גם כן מועיל, אבל בתנאי שזה נר דק שיכול להכניס אותו גם למקומות קטנים וצרים. למה? שאם הנר עווה אז הוא מפחד שלא יעשה שריפה, וגם הנר לא יכול להיכנס, אז הוא לא יבדוק טוב, הוא ישים אותו מרחוק, אז הוא לא יראה. ולכן צריך. עכשיו יש הרבה שאלו, האם להדליק את נר החשמל או לא? אפשר להדליק את החשמל. זה לא מפריע, לא צריך לחבות את החשמל. חשמל מוסיף בסך הכל שאני רואה, איזה חפצים יש לפניי. אבל הנר הוא טוב בשביל הפינות הקטנות, בשביל המקומות שהחשמל לא מגיע. או לתוך הארון, או מתחת לארון, או בכל מיני סדקים וחורים ששם צריך, כי כתוב לבדוק בחורים ובסדקים, אז יבדוק. באה הקבלה ואומרת, חכמי הקבלה אומרים, שמצווה שזה יהיה שעבה שעבה, מה שנקרא דונג, מהדונג ממש. ולמה? הרשש גילה סוד גדול, גם בהבדלה של מוצאי שבת כדאי להיזהר בזה, וגם בבדיקת חמץ, אין כמו השעבה שמצילה מהמזיקים. וזה, במצווה הזאת יש הרבה התגרות של המזיקים, וזה למה? הזוהר אומר שהשטן יודע ששורפים אותו בערב פסח. הקצרה שנולד שטן חדש לשנה הבאה, זה הצרה. אבל שורפים אותו בערב פסח, והוא עושה הכל להילחם באדם נגד דליקת חמץ. הזוהר שם הביא, שורפים, אוכלים כל ארבע, ותולים כל חמש, ושורפים בתחילת שש. ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי, אוכלים כל ארבעה זה השטן, 4,000 שנים של העולם הוא עושה מה שהוא עושה, ותולים כל חמש זה האלף החמישי אנחנו בגלות, ושורפים בתחילת שש זה עכשיו הזמן, ואתה הקדוש ברוך הוא ושרפתם ושחטתם מלאך המוות, וכן השטן. וקריאת על כס ים, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. אומר הזוהר, הפסוק הזה מדבר על ערב פסח, יד, י' בניסן. ואחר כך בי' ק' בניסן, שזה 15, אנחנו אוכלים את המצות, אז מבארים אותו. אז הוא יודע, השטן יודע את כל הסוגיות האלה, הוא בקיא בהם. הוא עושה מלחמות שאדם לא יצליח חס ושלום לעשות את המצווה כהלכתה. לכן ייקח נר שעבה. מה יש בשעבה? אומר רבנו הרשש, שין עין ופקה, שע. 370 אורות, יש כל אחד מאיתנו זוכה, 185 אורות בפן ימין, 185 אורות בפן שמאל, קפה. קפה אורות כאן וקפה אורות כאן. הם מילוי של שם אל, א' למד. א' למד יוצא 185, איך? א' למד פה, 111. למד בן ד' 74, ביחד 185. 185 אורות, הקדוש ברוך הוא מוריד לנו על הפנים פה. 185 פנים פה. לכן, אם מי שנותן סתירה לחברו, מה אומרת השם הצילנו? כי ידעו סותר לאור של מקום. כי על הפנים יש אור של הקדוש ברוך הוא שם. והשיחד הם שע. 370, 185 פעמיים, כפול 2, יוצא 370. וזה 370 אורות, שהאורות האלה מתגלות, כל המזיקים בטלים. כל המסתינים וכל המחלות אינם. וזה מתי בא לאדם בערב שבת ששוטף פנים, או מתרחץ לכבוד שבת, והמרחץ פניו ידיו ורגליו, מקבל שע אורות, פנים נהירים. בעלות השחר, משאר בעלות השחר ומתפלל, זוכה לאותם אורות. עכשיו, למה שעבה, מה זה הוויה? כי המלך, איפה נתאחז? בוויה של שם הוויה. אחרי הוא אומר, הרשש, אני לוקח נר של שעבה, נהיה שע, וויה. מאירים שע אורות באותיות וויה, ואז הם לא יכולים להתאחז, ונהיה שמו גדול, זה ששמי רבה מברך, שמו הגדול מבורך, ובזה... לא יכולים להזיק, וזה סגולה לכל השנה. לכן אדם משתדל לקנות את הנרות הדקות האלה, רק מה לפעמים מזויפים, אמר, רק יש בשוק היום דונג ממש. אתה רואה שזה מגולגל, מגיע בתוך צלופן, וזה, יש בו את הריבועים של הכברת, ממש. הרי ממה עושים את זה? מהכברת של הדבורים, מהדפנות של הכברת, שהדבורה עושה דבש, לפני שעושה דבש, היא בונה שם כברת, והיא עושה את כל הריבועים והקוביות, שם משושים כאלה, ושם בתוך זה היא עושה את חלות הדבש שלה. מהחומר הזה, מזה מדליקים, זה שעבה. זה מציל. עכשיו, הפלא הגדול, היום מפיקים מזה רפואות הכי טובות, האנטיביוטיקה הכי טבעית, מה שנקרא פרופוליס, זה החומר ששם. ולמה? כי בדבש, אם ייכנס שם איזה זבוב או יתוש, או איזה מישהו יקלקל להם את כל הדבש. אז הדבורים מייצרים מהגוף שלהם, הקדוש ברוך הוא נותן, הם מייצרים, הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח, מייצרים חומר אנטיביוטי שהורס את כל החיידקים. וידוע, אין מקום נקי מהחיידקים כמו כברת של דבורים. ואז אם ניכנס שם איזה זבוב, על המקום מכסים אותו בחומר הזה, והוא כולו נהיה מאובן ולא מזיק. אפילו החיידקים שיש בתוכו לא יכולים להזיק. והיום מפיקים מזה, תראה, יש בחנויות טבעונים, כדורי פרופוליס, במה זה עשוי? מהכברת של דבורים, או יש מזון מלכות, זה מותר לחולים, מותר להשתמש בזה, לא, לא חולה, לא כדאי שיקח, כי יש בזה שאלה, סוף סוף זה יוצא מהגוף של הדבורים. הדבש עצמו מותר, שזה רק חיצוני, כמו רוק, אבל המזון מלכות מותר רק לאנשים חולים, או חלשים, או אחרי לידה, מותר לקחת. פרופוליס אין בעיה, כי זה לא חומר שראוי לאכילה, אבל זה עשוי מהדונג, מהחומר שיש בתוך ה... וזה אנטיביוטיקה טבעית. אז אם פה תבין שגם במציאות אנחנו רואים שזה מציל, אז פה תבין בסוד, בעומק העניין, איזה דברים נפלאים יש. לכן שעבה חשובה מאוד. לפני הבדיקה, אסור גם כן לעסוק בתורה לפני הבדיקה. כמה זמן? חצי שעה לפני הבדיקה כבר חלה איסור. אז זאת אומרת 10 דקות לפני השקיעה. אם הבדיקה הזמן, הבדיקה זה 20 דקות אחרי השקיעה. אז 10 דקות לפני השקיעה כבר יהיה אסור לעשות שום מלאכה, להתחיל בשום מלאכה. הנשים אלה הן בעיה, הן יכולות לעשות מה שהן רוצות. אלא אם כן היא מעצמה בודקת, זה משהו אחר. אבל אישה שלא עליה מוטלת מלאכת הבדיקה אלא על הגבר, אז ההגבלה זה רק לגבר. אז אסור לו לאכול. אסור לו לשתות, אסור לשתות מותר, לאכול גם עד קבצה, אם הוא רעב לאכול משהו לטעום, מותר. אבל כל היתר יעשה הכל קודם, וגם יתפלל ערבית, ישתדל להתפלל ערבית אחד חילה לפני כן, ואם יתפלל ערבית מוקדם, ישתדל לקרוא קריאת שמע, שזה מצווה בעונתה, זה דאורייתא, ואחר כך יעשה את הבדיקה. וכך ראוי לעשות. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, גם זה דאורייתא וזה דרבנן. זה קיים קודם מצוות עשה של קריאת שמע שהיא מן התורה, ואחר כך יעשה את הבדיקת חמץ שהיא דרבנן. מי שלא יתפלל ערבית, רוצה יתפלל ערבית אחר כך, ויש לו מיון קבוע, הנה חינמה. לא גמרו את הניקיון, בכל זאת לא יבטל, לא. הוא ישתדל, הוא לעזור להם בסיום הניקיון, ויתחיל לבדוק איפה שהוא כבר גמרו את הניקיון. ואחר כך ימשיך הלאה, ומקסימום ניקיון, מה שייך ניקיון, אז בארונות יסדרו, איפה שצריך לסדר, יתחילו מהמקום הקל למקום הכבד, הרי מתחילים קודם בחדרים, אחר כך עוברים למטבח. תמיד זה כך, גם בבדיקה ככה יעשה. ואז ישאיר אותם באותו מקום, הוא בינתיים יבדוק שם, שיסיים, אחר כך יבוא לבדוק את שאר המקומות שהם עדיין היו באמצע העבודה, ובזה יפתור את זה כמו שצריך. עכשיו, מי שצריך לבדוק בכמה מקומות, אז ברכה אחת על כולם, לא יברך על כל מקום ומקום, אלא ברכה אחת על כולם. אותו דבר, אם יש כמה בודקים, הוא רוצה לחלק את זה לכמה אנשים, הוא רוצה למנות תפקידים, אז אחד יברך, והם כולם שומעים את הברכה מפיו, ואחר כך הולכים לבדוק איש איש במקומו, ואפילו שזה מקומות מחוץ לבית, או מקומות מרוחקים יותר, יוצאים מדי חובה בברכה שהוא ברך, ואז הם הולכים לבדוק איפה שצריך לבדוק. כן. אדם שמצא חמץ בפסח, הגמרא בעצמה אומרת, כך נפסק בשולחן ערוך, ביום טוב עצמו כופה עליו כלי. זה הסיבה שהבת של המן ידעה את ההלכה הזאת, שפכה עליו את ה... זה היה בפסח, כן? זה היה כופה עליו כלי, זה היה ביום טוב. אז ביום טוב כופה עליו כלי, הכוונה שאף אחד לא ייגע בזה. יש לי פעמים, אני הייתי פעם, כשהייתי ילד בבית הכנסת, נכנסה ציפור והשליחה חתיכת לחם. אמנם זה היה חמץ יבש כבר, זה בין שבוע לפחות היה. אבל לא נגענו בזה, חיסנו את זה באיזה משהו, ואחרי הפסח, אחרי החג, אחרי היום טוב, עם איזה נייר, לא לגוע, גם בחמץ אסור לגוע ביד, צריך לדעת. בפסח אסור לגוע ביד. שלפעמים בא גוי וישאיר אצלך כיכר להם, אל תיגע בו בידך. יש איסור לגוע ביד. אלא באמצעות איזה חפץ, באמצעות איזה עטיפה, באיזה חציצה גם, שלא ייגע בעצמו בחמץ. ואז ייקח את זה ויוציא אותו, יבער אותו, ישרוף אותו. מה של הגוי? מצא את הבפלה. אם אתה במכירת חמץ אמרת בכל מקום שהוא נמצא, אז זה באמת של הגוי. אתה אם כיוונת על זה, אתה שם אותו בארון של הגוי, אבל עדיף שתבער אותו. להלכה עדיף שתבער אותו, כי זה יכול להיות שזה לא היה בדעתך, לא בטוח שהגוי קנה אותו. אדם שמעביד אצלו גויים כמו עובדים פיליפינים וכדומה, זה באמת בעיה בפסח. אז צריך להודיע להם, אני בפסח לא מכניסים פה חמץ, מכניסים רק מצות. ואם הגוי לא רוצה, אז או שיש כמה קבוצה של גויים או דירה של גויים, צריך להקנות להם את הבית, והם יעשו בזה מה שהם רוצים. אבל זה בית שהוא לא משתמש בו, אבל בית שהוא נכנס ויוצא אסור, זה בעיה. לכן צריך להיזהר. למשל בבתי הכלא, מה עושים? אז שם מכניסים הכל מצות, או מצאו אחר כך שיטה אחרת, שנתנו את זה לקבלן גוי שהוא מנהל את הכל. זה אגף מיוחד הכל שלהם, אין שם גישה ליהודים חוץ מביקורת, ואז הגוי בעצמו מאכיל אותם. אני זוכר שזה התחיל מיד אחרי ששת הימים, הייתה את השאלה הזאת. אז בהתחלה עדיין נזהרו לאכיל רק מצות, אבל יש בעיה אחרת. רבי חיים פלאצ'י כותב שלא לתת לגוי מצה שמורה. מצה סתם אפשר לתת לגוי, אבל מצה שמורה, כיוון שכשמה כן היא שמורה, איך אני אתן אותה לגוי? לכן אסור לתת לגוי מצה שמורה. מצה רגילה יכול לתת, כי מצה שמורה יש לה מעלה גדולה. מצה שמורה זה עניין של שייכת לשכינה, השכינה נקראת מצה, והיא שמורה כל ימי הפסח. שאדם שומר את הפסח מחמץ למשהו, מצא שמורה. הרי מה זה שמורה? יש שלוש שיטות בשמורה. יש משעת קצירה, ויש משעת תחינה, ויש משעת פלישה. והלכה, אם לא מצא כמח, אז יכול לקחת כמח מהשוק, ולאפות בו מצות, אבל צריך לשמור אותו משעת הלישה. ויש, עושים משעת קצירה, משעת התחינה, שעת שנייה כמח, ואנחנו נזהרים לעשות משעת קצירה, ואז משעת הקצירה שומרים שהחיטים יהיו במקום שאין שם מים, ולא לחוט, לא יספגו מים, יהיה שם רטיבות, ואם היה רטיבות, אז אותו שק נאסר, כי אנחנו חוששים שאולי איזה חיטה נבקעה, ונכנס שם המים. אז לכן, איך שיהיה, החיטים צריכים שיהיו שמורים משעת קצירה. זה נקרא מצה שמורה. לכן מצה שמורה אין לתת לגוי, כמו אומר רבי חיים פלאצ'י. הוא אומר גם שהאדם ייזהר, כמו שזה כל כך קדושה, והאם הוא נמצא בשירותים או באמבטיה, והוא מתכנן לנקות הבית, איך לחשוב שמה מותר, אבל הוא מתכנן שמה מה עוד לקנות, איך לערוך את הסדר, או איך לעשות את המצות, שזה מצווה נטו, שזה ישיר למצווה, זה אל תחשוב בתוך השירותים. מקום מתונף. שמה לחשוב רק דברים אחרים, איזה חומר ניקוד לקנות, איזה סנו טוב, איזה סנו לא טוב, זה תעשה שמה מבחן, תעשה זהו, בדיקה, אבל עניינים של מצווה לא. מה השאלה? בעלי חיים, יש לנו את הבעיה עם הדגים, גם כנראה אלה שיש להם כלבים, דוגלי, יש להם בעיה, כי זה מכיל חמץ. אז באמת בפסח לדגים צריך להאכיל אותם רק תולעים, זה ודאי לא חמץ, אבל שאר המאכלים של הדגים בדרך כלל רובם ככולם ממש חמץ גמור, ולכן צריך להחליף להם את האוכל, להחליף את האוכל כבר כמה ימים לפני פסח כדי שיבערו אותו, ככה שאם יש אכלו הוא הדגים, אוכלים אותו הדגים. ולכן אלה שמחזיקים בעלי חיים צריכים להחזיק לקנות חומרים אחרים שהם קשרים לפסח. לא, לא יחשב, מה, דגים? תקנה תולעים. ציפורים, תקנה להם בורגול, דוחן, תירס, אני יודע מה, יש כל מיני זרעונים, כל שאר קטניות, זה לא חמץ. אבל לא, לא דברי חמץ, לא חמשת מיני דגן. איך? כן, כן, אין בעיה. רק מה, כלבים ואחרים זה גם בעיה. שהם פינקו אותם, נותנים להם מזון מיוחד שהוא מבושל, זה דבר אחר. אבל הכי טוב להיזהר באוכל שהאדם עצמו אוכל, האוכל של בני אדם, זה יש הרבה מה להיזהר. גם בתבלינים צריך מאוד מאוד להיזהר, כי יש כל מיני תבלינים שיש בהם כל מיני תערובות וכל מיני עניינים. אני לא יודע כמון, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. יש בדצים שנתנו הכשר, אנחנו לא אוכלים כמון בפסח, מצד שהכמון, הזרע של הכמון מאוד דומה לשיבולת שועל, ומעורב בו שיבולת שועל. גם באותם שדות, גם כן זורעים שיבולת שועל, וגם בסקים מתערבב. וראינו כמה פעמים בעבר שזה התערבב, שיש שיבולת שועל בתוך הכמון. ולכן זה בעיה. צריך להשתדל, אם אדם יכול לא לאכול כמון בפסח, תבוא עליו ברכה ואשרה ואשרה חלקו. אתה מצא? כן? מה? מה אמרת? שלום עליכם, כל הרב. מה שאלת? לגדל כלב? אבל בעיר הסמוכה לספר, באזור עוין, באזור מסוכן, מותר. אני רציתי פשוט רק להגיד על לגבי המצות מכונה. אנחנו השנה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא סייע בידינו לעשות מצות מכונה. אני רק לתת איזה תיאור, כיוון שאני אישית הייתי שם גם לפני האפייה, גם בשעת האפייה, כדי לפקח על העניינים. אז יש האמת כמה בעיות. קודם כל, הבעיות של פסח עצמם, המכונה, איפה שעיקר הבעיה זה איפה שלשים את הבצק. אז בדרך כלל כל פסח, כל הבתי חרושת, יאמר לזכותם, הם עושים ציפוי מיוחד, זאת אומרת המשטח איפה שעושים את הבצק. הבצק זה תמיד זה נע בין 20 קילו לעד 50 קילו בצק בבת אחת עושים. ואז המכונה מורידה את הקמח, יש מכונה מיוחדת שמורידה קמח, את הכמות של הקמח, ועוד יש שם זרוע שנייה, אז זה מוליכים אותו הצידה, ואז במסוע, בזרוע השנייה, מוריד את הכמות של המים במחשב, והיום טוב שיש מחשב, כי פעם זה היה ידני, לפעמים יוצא בצק יותר לח, ויש בצק יותר יבש, כמה שהבצק יותר לח, נדבק בכלים, ואחר כך הניקוי הוא מאוד קשה. מצד שני, בצק יבש לא מתעבד טוב, אז לכן צריך חוכמה גדולה, תמיד זה ידוע, באפיית מצה, החוכמה האמיתית זה לדעת לכוון את מידת הקמח והמים בצורה מדויקת. שיהיה בדיוק האופטימלי, הבצק הכי טוב שיכול להיות, לא רטוב ולא יבש מדי. אז המשטח, אני האמת שהלכתי לראות, המשטח היה לא מצא חן בעיניי, המשטח היה מחוספס, והתברר שנדבק שם בצק לפני חודש וחודשיים אפילו. אז הזעקתי שם את מהנדס המכונות, בעל הבית אמר לי, יש לנו מהנדס מכונות, בא מהנדס מכונות, אמרתי לו, זה לא טוב, זה ככה, שלא יפגע. אמרתי לו, תשמע אדוני, אני רוצה איזה חומר תנקה, שלא יפגע במשטח הזה. הוא ראה שאני הולך לטובתו ולא נגדו, אמר לי, כן, יש עם החומר של אוקונומיקה, אני מוריד את הכל. באמת, הם ישבו, עבדו, שני אנשים, במשך חצי שעה ניקו את כל השטח, וניקו את זה פעם, ופעמיים, ושלוש, והכל היה נקי לחלוטין. לקחתי 5 משגיחים בחורים נוספים על המשגיחים שיש שם קבועים בבית חרושת. זה עלה הון, זאת אומרת זה עולה כסף, אבל אין, אם רוצים קשרות בשביל פסח, שווה הכל. לקחנו עוד 5 משגיחים תלמידי חכמים, העמדנו אותם שם, העמדתי אחד, אמרתי לו, אתה תפריש חלה, כדי למים הפרשת חלה, כי אגיד לכם את האמת, צריך מאוד להיזהר בזה. הגמרא אומרת, הרי אם חס ושלום, אדם אוכל בלי הפרשת חלה ובלי מעשרות, חייב מיטה בידי שמיים, השם יצילנו. זה שאנשים נופלים בתאונות או בכל מיני מחלות, זה נקרא מיטה בידי שמיים, השם יצילנו. אז למה להביא מכשול? אנחנו נותנים כשרות על מצה, צריך לדעת לדאוג מה עם החלה. העמדתי בחור מיוחד, תמיד חכם, שהוא יהיה, אתה תפריש חלה. שאלתי אותם כמה הפרשת חלה, הוא כל 1-10 דקות, כל כמה בצק, 1-10 דקות. ולמה? כי היום אני לא אומר כל, אני לא עושה הכללות. חלק גדול מבתי החרושת, יש להם היום שיטה חדשה. עושים פנאי, מפריש, מברך, ברוך אתה השם, הפרש חלה תרומה, ומפריש, ואומר, אני מתנה שהפרשת חלה הזאת תועיל על כל היסוד שיעשו פה כל היום. זה דבר זה. מה כותב אחר כך, הופרש חלה כדת, זה חלה כדת, זה חלה כדין. אני עושה ככה. היום לצערנו תדעו גם במאפיות פיתות, שלחול יש לנו את הבעיה הזאת, גם באסתנור. כי כל, בפרט בימי חמישי, היום בבתי מאפה, אני בדקתי ונכנסתי לכמה מאפיות לראות, נכון לעכשיו גם. הם אופים לפעמים 50 בצקים ביום אחד, ולא כולם מופרשים חלה. לכן אדם צריך להיזהר כשקונה מאפה אפילו לשבת, ייקח איזה פירור קטן מהלחם ויאמר, הרי זו חלה. או יתנה לפחות, יגיד כל הפירורים שעתידים אחר כך ליפול, כמו משנה מפורשת, שעתידים בכדי עיבוד, הרי הם יהיו חלה כמו שתקנו לנו חכמים. וככה ינצל מהתקלה הזאת. בקיצור, אז באנו ביום ראשון שעבר לאפות, נכנסתי לתוך המאפייה לראות, ואני רואה את הבחור, אמר לי, מה? כל דקה וחצי יש עיסה. זאת אומרת, מה שאמרו כל 10 דקות, זה עורבה פרח, לא 10 דקות, כל דקה וחצי. אתה יודע מה זה כל דקה וחצי? והפריש חלה מכל דקה וחצי. לכן האדם צריך להיזהר, אם קונה מצות שהוא לא יודע אם יפריש חלה או לא, אז מכל חבילה שהוא פותח, כדאי להוציא פירור אחד ולומר הרי זו חלה. כי במצות מכונה יש כל דקה וחצי ואולי פחות, כי זה עוד מכונה שלא עובדת כל כך מהר. אז, ואחר כך מיד, זאת אומרת, מרגע שהבצק נהיה, או שהקמח נשפח, עד הרגע שיצאו מצות עברו אולי 3 דקות מקסימום. זאת אומרת, ואז כל 14 דקות משביטים את המכונה, מנקים אותה 5 תלמידי חכמים עם הפועלים שיש שם, כמו שצריך, ומחזירים עוד פעם ועובדים שם. עובדים הכל ובודקו את המצות, שלא תהיינה מצות כפולות, שלא יהיה שם חס ושלום איזה בעיה של הדבקה וכדומה. לכן צריך לדעת, אני חוזר לדברי הגאון יעבד שהזכרתי מקודם, הוא צועק על אלה שלא אוכלים, על המנהגם שלא היו אוכלים קטניות. הוא אומר, יותר מהקטניות, אני כואב לי על המצה. כי איפה יכול להיות חמץ? במצה, כי שם יש קמח ומים. עכשיו, אם זה לא נעשה כהלכה, בקלות אפשר להגיע לדין של חס ושלום חמץ. ופירור אחד קטן יכול להידבק שם, וזה בעיה. אמנם אנחנו פוסקים שזה בטל ב-60, אבל יש דין של חוזר ונאור, ומה דה אמר חוזר ונאור זה בעיה, וגם זה לא לכתחילה, זה לא למהדרין. אז אכן צריך להיזהר, ואחרי זה, כל המהלך זה מהלך כמו בכל יתר המכונות, השם יהיה בעזרכם, שתזכו ונזכה כולנו, לשנים רבות, נעימות וטובות, וכן ירצון ונאמר אמן.